שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק, פרק חדש ובו כמעט כרגיל שיחה עיקרית אחת יחסית ארוכה ועוד פינה יחסית קצרה, כמו שאנחנו אוהבים סביב השעה, שלא יהיה לכם תלונות. האיש איתו אני משוחח היום הוא מוטי דניאל. מוטי דניאל הוא סיפור מאוד מאוד מעניין, אתם יודעים, מוטי דניאל הכדורסלן, מוטי דניאל הספורטאי, הסמל, האיש שנולד בחולון ושיחק בחולון, והיה נדמה שמוטי דניאל זה חולון וחולון זה מוטי דניאל, אבל בשלב מסוים הוא נסע לשחק במכללה בארצות הברית, וכשהוא חזר, הוא חזר למכבי תל אביב. אני אז הייתי כתב ספורט, עורך ספורט, ואני זוכר שזה היה סיפור גדול, וואי וואי וואי, מוטי דניאל עוזב את חולון וחותם במכבי תל אביב, הנמסיס הגדול. הוא רואה את זה אחרת, ובאמת ממרחק השנים אפשר להסתכל על הדברים בצורה קצת שונה. השיחה איתו מאוד, מאוד שונה משיחות רגילות עם ספורטאים, מכיוון שמוטי, בניגוד להרבה מאוד מהקולגות שלו, בעצם רובם, הוא לא ממש שומר את דעתו לעצמו. אנחנו פוגשים אותו בטוויטר, הוא יש לו דעה נחרצת, הוא שנון, הוא לא עושה חשבון, הוא אומר מה שבא לו. זה ממש כיף. אבל לפני שנמשיך לספר עליו, על הפינה, קטע המעבר הרגיל של Silent Regression, וגם פה יש קצת חדשות, הם מתחילים לארגן לעצמם מופעות לקראת הוצאת האלבום, תוכלו להתעדכן על כל מה שקורה איתם בעמוד הפייסבוק שלהם, Silent Regression. אז נשמע אותם ותכף נשוב. אז חזרנו, ובאמת השיחה עם מוטי דניאל הולכת גם לימים של חולון וגם לימים של אמריקה וגם לימים של אחרי החזרה מאמריקה למכבי תל אביב, איך משתלבים בקבוצה שהיא קבוצה שהרבה יותר גדולה מסך חלקיה, גדולה מכל מה שהיה פה בארץ, גדולה אפילו במושגים אירופיים, עולמיים, באמת שם דבר. וזה לא כל כך פשוט, לנו נדמה, אתם יודעים, שחקן בא, יש לו את הכישרון, הוא צריך להתאמן פעמיים ביום, לנסוע פעם במים בשבוע למשחקי חוץ בארץ ולנסוע לחול ולחזור, סוג של כיף, זה גם יכול להיות כיף, זה גם הנאה, אבל זה גם חיים די מפרחים. אבל אם הם לא מתלוננים, אז אנחנו נתלונן. בכל אופן, את מוטי כמובן הכרתי מעברי כעיתונאי ספורט, כעורך ספורט, ולא ממש היינו בקשר לאורך השנים, אבל ככה הכרנו מחדש, התוודענו מחדש זה לזה דרך הטוויטר, שבו כאמור הוא באמת אוף נדיר, הוא אומר את דעתו בניגוד או ממש שלא כמו 99% מהספורטאים שאני יכול לחשוב עליהם, והמעט ואולי הבודד כמעט שמביע את דעתו בזמן האחרון עדיף שלא היה עושה את זה, אבל נניח לו כרגע. אז באמת השיחה עם מוטי הולכת לאורך ולרוחב על, 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 על הכדורסל ועל החיים בכלל ועל העסקים שלא תמיד הצליחו ועל המשפחה ועל החברה ועל המחאה וקצת על הפוליטיקה, באמת שיחה כיפית. ולסיום חוזר אלינו יאיר אבות עם פינת רוסיה שלו, עם בית רוסיה, והפעם סיפור שהוא גם מעניין וגם פיקנטי על אישה שהייתה מסתורית והיום יודעים בדיוק מי, ואולי גם הבת שלה, שאיכשהו בגלל קשרים לא ברורים כל כך, עם, אולי כן ברורים, עם נשיא רוסיה, עם פוטין, פתאום נעשתה לבעלת נכסים בשווי של באמת מיליונים, אולי עשרות, אולי מאות מיליונים, כולל בית במקום הכי נחשב במונקו, במונטה קרלו, ונכסים אחרים שרשומים על שמה. כל זה נחשף כמובן במסמכי פנדורה שיצאו לאור בשבוע האחרון, וליאיר יש כמה דברים לספר לנו על איך הדברים מתנהלים ברוסיה, ועד כמה, לצערנו הגדול, או לצערם של תושבי רוסיה הישרים, גם הגילויים האלה לא ישנו שום דבר מבחינת מעמדו של פוטין ברוסיה, ובכלל הרוסים מקבלים את עובדות החיים בסוג של השלמה שלפעמים לנו קשה להבין, אבל אולי גם אנחנו כאלה, אז מי יודע. אבל כמו שאמרנו, אנחנו נתחיל בשיחה עם מוטי דניאל. אז אני באמת שמח לפגוש שוב אחרי הרבה מאוד שנים את מוטי דניאל. לא שהיינו קרובים, מי יודע מה, בזמנו, אבל אני לא בטוח עם עד כמה הוא זוכר, שגם עד כמה היה לי כמה נסיעות עם הקבוצה המוזרה, אישהו שיחק בה, אתם יודעים, קבוצה אלמונית שבאירופה לא הכירו, גם בארץ בקושי, מכבי תל אביב, משהו מתל אביב. אהלן מוטי, מה העניינים?
אהלן, מה נשמע?
בסדר גמור. אז כבר דיברנו קצת, התכתבנו והחלפנו כמה מילים והכל, ואני אתחיל בזה שאתה צצת שוב בחיינו, לפחות אלה שלא מחוברים לכדורסל מאז שפרשו מהעיתונות, או מאז שהפסיקו לבוא לאולם הפחים, הוא לא קיים, נכון? עדיין זה פחים שם?
קיים, קיים.
לא, אבל זה עדיין פחים? זאת אומרת, דופקים על הדבר הזה?
הוא נראה אותו דבר, אין מי שידפוק, כי הקהל עבר למקום אחר, אבל הוא נראה אותו דבר בדיוק, הייתי שם אתמול.
מה אתה אומר? אז חולון ויד אליהו, שגם הוא כבר החליף כמה פעמים שמות, אבל מה אני מנסה להגיד? ששמותי דניאל, פתאום, out of the blue, בטוויטר, יחד איתנו עם החכמולוגים ועם העיתונאים לשעבר והפרסומאים לשעבר והברנז'ה הנוכחית, ויש לו דעות, והוא לא, וכיף, זאת אומרת, זה, כאילו, אתה מרגיש נוח עם כל המיתוג הזה החדש שלך?
בוא נתחיל מזה שתמיד היו לי דעות.
אבל לא שמענו אותם כל כך.
לרוב הבאתי אותם.
אוקיי.
לא יותר מדי, את הטוויטר גיליתי רק לפני כמה שנים, חשבתי שאני אצליח לדלג עליו, והתכחשתי לקיומו, ואמרתי, זה לא בשבילי, זה לא בשבילי, לא כדאי, לא כדאי, לא כדאי, הייתי מבקר מדי פעם בפייסבוק,
כן.
וכשהפייסבוק עייף אותי, נשאר איזה וקום קטן, שאליו נכנס הטוויטר, ו... אבל את הדעות שלי הבאתי תמיד, לא התביישתי.
קודם כל טוב לשמוע, עוד נחזור לסיפורים של פעם ולכדורגל ולכדורסל ומי אמר מה ואיך, אני רק אגיד, אני אסגיר פה סוד, כי היום אני נחשב עד שחי בטוויטר בסיפורים ויש לי פודקאסט וכל מה שאנחנו יודעים, אבל כשרק יצא הטוויטר לאור בתקופת סוף עידן דה מרקר קפה וכשהפייסבוק נכנס לחיינו, אז כתבתי איזשהו מאמר, באמת שזה היה בדה-מרקר, שאני שונא את טוויטר, כי הוא לא נותן לי להתבטא, כי זה היה רק 144 תווים. ודבורית שרגל היקרה, ולווט אנדרגראונד, עשתה מזה כותרת, והרעינו אותי על זה, וזה היה מצחיק. אז היום אני באמת לא רואה, אתמול למשל בתקלה שהייתה בפייסבוק ובוואטסאפ, בכל השאר, אני כמעט והרגשתי את זה, כן. באמת, לא מתהדר בזה, אבל מעט מאוד.
הרגשתי את זה בוואטסאפ, ואני חייב להגיד לך שזה היה סוג של ברכה.
לגמרי. לגמרי, זה גם היה בערב. נכון שאתה עובד קצת מול ארצות הברית, נדבר גם על זה, אבל היה קצת שקט, זה היה נחמד.
בסוף הערב דיברתי עם הבן שלי ואמרתי לו, וואלה, זה היה כיף כזה.
כן.
הם לא מסיחים אותך, צריכים את הדעת.
כל הזמן הצפצופים וכל הזמן הזמזומים וכו'. אז טוב, מוטי דניאל, אתה יודע, מה נגיד? נגיד שאני בא גם מהכדורסל. שיחקתי קצת בתור ילד נערי, ראיתי שיש לך כל מיני קרוסלינקס עם ארז אדלשטיין, שאני שיחקתי איתו בקצל, והוא היה אז הילד, החצוף, הג'ינג'י, שלא עושה חשבון לגדולים ממנו, וכמובן שהוא המשיך לכדורסל ולהיות מאמן וכל, ואנחנו פרשנו בסיינו בגיל 15 או 16, גם היה חסר סנטימטרים וגם כנראה גם כישרון, אבל גדלתי עם הכדורסל של העמק, אתה יודע, עמק ישראל, וגבעת יגור, והפועל עפולה אחר כך, וכל הדור ההוא, אבל כשהגעתי לעיר הגדולה, והתחלנו, אתה יודע, לראות, נכנסתי לעיתונות, אז הכניסה לעיתונות הייתה לתוך מין ברנז'ה כזאת שלא עבד מכבי תל אביב, זאת אומרת, הסיפור לבוא לחולון, לבוא לאוסישקין, לבוא למקומות הקטנים יותר, מכבי רמת גן של ג'אמשי בתחילת הדרך וכאלה, זה היה להיות אין, להיות עם החבר'ה. מכבי זה היה איזשהו משהו כזה מיתולוגי, רפי נאה, אתה יודע, זה אנשים אחרים, אנשים חשובים יותר התעסקו עם מכבי, לא יודע, אימפריית הרשע וכו', אפשר לדבר גם על זה. אז חולון היה, אתה יודע, גם הרבה מהברנז'ה, אם זה ציפי, אם זה אחיה, אם זה כספית, הרבה אנשים שגדלו בסביבה היא שם, גם אתה גדלת בעצם שם.
חולון זה מרכז העולם, לא?
חולון, אומרים את זה על הפולה, אבל לא ניכנס לזה.
כל אחד אומר את זה על המקום שלו.
זה נכון, זה נכון. אז זהו, אז בוא קח אותי קצת, אתה יודע, חולון, הבן של מוסה דניאל.
בוא נתחיל מזה ש... דווקא ממה שאמרת על זה שלא אהבו את מכבי ולא זה, אז אני מאוד 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 גאה בכל התחנות שהייתי, וכשהייתי מאוד אהבתי ומאוד הייתי מחובר, אבל השורשים זה חולון, אני גדלתי בחולון, זאת העיר שלי, הרחובות שלי. דרך אגב, אם אנחנו כבר פותחים פה משהו, אז לפני איזה שבוע וחצי עשיתי טיול עם הכלבה, חזרתי הביתה, אמרתי לאשתי, וואלה, אני בשל לעזוב את העיר.
מה זה העיר? תל אביב?
את חולון. אני עדיין גר בחולון.
אתה עדיין גר בחולון?
אני עדיין גר בחולון.
זה אני לא ראיתי בשום אחד מהוויקיפדיות שלך. אז זה יפה, כי אני כבר מזמן לא באפולה. אני 40 שנה לא באפולה.
גר בחולון, יצאתי מהעיר הזאת לכמה שנים בודדות, מכל מיני נסיבות.
אתה יוצא מהעיר, אבל העיר לא יוצאת ממך, אם נשתמש בקלישה הידועה.
כן, כן, אני מחובר לחולון באמת בשורשים, וסנטימנטלי שאני, זה משפיע, כי אני, כל פינה פה בעיר מדברת אליי. אז
כן, נו, אנחנו, תשמע, אנחנו תבנית נוף מולדתנו, וזה לא סתם אמירה, אני מבין זה לגמרי. אז אני אומר, אז היה תחנות חולון בעצם מהנוער, ואחר כך בקבוצת הבוגרים, ואחר כך המכללה.
כן, הייתי בארצות הברית, בוושינגטון שנתיים.
שם הכרת את אשתך הראשונה.
נכון.
צריך להגיד גם את זה, הם ארבעת הבנים.
הם ארבעת בניי.
על השישה ילדים יש לה בחוץ. כן. עם השניים שלי, אתה יודע, זה קשה לי.
הם באו אחד אחרי השני, אז התרגלנו.
אתה אומר שהתרגלת, אוקיי. ואחרי, היה בכלל אופציה להישאר, בואו ניגע בכם, כי אני יותר הרבה יותר מחובר היום לספורט אמריקאי, גם על זה אולי אפשר לדבר אחרי זה. מבחינתי, אני די איבדתי מגע עם הכדורסל הישראלי, ואני יודע שעכשיו אתה מנהל הנבחרת, אבל זה אני, זה לא קשור אליך. אז אני זוכר שבשנים ההם דיברו על זה שמיקי קיבל הצעה אחרי שהוא היה בשנה אחת, נדמה לי בלאס וגאס, וג'אמשי דיברו עליו כהבטחה גדולה שיכול להיות להיכנס ל-NBA, וכמובן נדב. לך זה הייתה אופציה?
לא, זה לא משהו שעלה על הפרק. אני שיחקתי במכללה היו לה שנים טובות אחרי זה.
אבל ג'ורג' וושינגטון צריך להגיד.
כן, היו לה שנים, כאוניברסיטה זה...
לא, לא, גם יצאו כמה שחקני כדורסל.
כן, בכדורסל, לדור שלך, אתה רוצה לדעת מי היה שם? היה שם וולטר צ'רביאק.
וואו, אבא של וולי. כן, הוא שאמר שהוא לא יחזיק את הילד על היד, כי זאת היד הקולעת. אתה זוכר את הסיפור הזה?
אני זוכר, גם שיחקתי עם שניהם בליגות קיץ, כשוולי היה בן 10.
יחד עם וויין ברוונדר, אני זוכר את הריאל מדריד.
נכון. אז הייתה, כקבוצה, היינו קבוצה יחסית בינונית, לא בולטת, והיו לי שם שנתיים טובות, אבל זה לא היה אופציה, לא הייתי איזה פרוספקט שבכלל חשב על הדבר הזה, וזה גם לא...
לא דיבר על כל כך, לא התחברת להוויה האמריקאית? כמשהו שאתה אומר, יש לי שאיפה להישאר לחיות פה?
לא, לא.
אגב, בעניין הזה אני מרגיש לפעמים שאנשים קצת מרגישים נחס עם זה שנולדו אולי בזמן הלא נכון, כי אני מסתכל עכשיו גם על הסכומים העצומים שספורטאים מקצוענים מרוויחים היום, וגם על האופציות, כי היום כל שחקן, לא נעים לי להגיד, הרבה מאוד שחקנים מאוד מאוד בינוניים מאירופה, ומברזיל, ומארגנטינה, לא כולם ג'ינובילי, אוקיי? האפשרויות, גם בגלל שהסגלים מאוד התרחבו, והוסיפו קבוצות, ויש את הליגות הפיתוח והכל, יש המון המון הזדמנויות לאנשים להיכנס לליגות שבעבר היינו רואים רק בטלוויזית המזרח התיכון, אם אתה זוכר, זאת אומרת, זה עולם אחר.
אני, אין לי בתפיסת עולם שלי ובדרך שבה אני חי ומנהל את עצמי, אין לי את הקטע הזה של להצטער על משהו שהוא לא רלוונטי. כאילו, מה יש להצטער?
זה נכון. אתה יודע, לפעמים הלב קצת נחמץ, ותראה, הנה זה, איפה הכישרון שלו.
מצד שני, אני רואה היום את כל הילדים האלה שקופצים ומטביעים בטירוף, ואני אומר, איך אני עכשיו יכול לקפוץ? אני סוחב את מה שאני היום. אני מאוד משתדל להיות מחובר לכאן ועכשיו, למה שיש.
זה מצוין.
לא להסתכל על... אבל זה לא רק בכדורסל, זה בכלל. כאילו, זה לא...
אתה צודק לגמרי. אגב, אני יכול להגיד לך שגם אני למשל מתגעגע נורא למערים של פעם, או לעיתונות שהייתה, לפרינט. אין יותר, נגמר. הסיפור הזה לא קיים יותר.
זה בסדר להתגעגע.
אני עושה פודקאסט.
זה בסדר להתגעגע, זה חלק מאיתנו, זה זיכרונות טובים. כשאתה צולל יותר לזיכרונות, אתה אומר, וואלה, זה לא היה כזה כיף כמו שזה נראה מרחוק, היו גם ימים פחות טובים.
ברור, ברור.
וזה בדיוק העניין, גם היום, יש את הימים הטובים, יש את הפחות טובים.
כן.
נושאים...
בכיף. אני, עכשיו...
התפיסה שלי זה לעשות את הכי טוב עם מה שיש.
קודם כל זה מצוין, אני חותם על כל מילה. בוא נדבר טיפה על ה... היה את הסיפור של חולון, הציעו קצת פחות כסף, נסעת לארצות הברית, לא חתמת שם, לא נחזור על כל הסיפור הזה, בסופו של דבר חזרת למכבי תל אביב. אני זוכר את הכותרות, עסקה גדולה, מאות אלפי שקלים, לא חשוב אם זה נכון, לא נכון, אני לא נכנס לזה בכלל. אתה מגיע מעיר שדה, יחסית, בטח לא מה שהיא, אז לא הייתה מה שהיא היום, לאימפריה, האימפריה שכבר זכתה באליפויות אירופה. כבר המקצוענות, מוני פנן, אני יודע, זאת אומרת, יש שם באמת טיפוסים מכאן עד, עד יד אליהו, ושימון, שהיה אז וגם היום, וזה זה הלם תרבותי, זה, זה, זה שינוי דרמטי, או שכבר היית מוכן לזה?
לא, לא הייתי מוכן, אתה נכנס ל... אין כל כך איך להתכונן, אתה צריך לחוות, כאילו, וזה אחד הדברים ש, ש, שניסיתי הלאה כשהייתי הרבה שנים, כשבאו שחקנים חדשים, אז כן ניסיתי לעזור להם איפה שאני לא קיבלתי עזרה. זאת אומרת, באתי ויאללה, תתמודד מהרגע הראשון, אתה לא, אתה נקודה בהיסטוריה, וזה זה תהליך, ויש הרבה שמצליחים לחצות אותו, ויש הרבה כאלה שנופלים גם ולא מצליחים, כי מכל מיני סיבות לא אליו דווקא כדורסל. זה בהחלט שינוי, זה בהחלט מקום, אז אני מדבר, כן?
כן.
בחוויה שלי זה דרמטי, שינוי דרמטי בכל מובן, גם... המעמד שלך כשחקן הוא הרבה יותר נמוך מכל מקום ששיחקתי, אתה...
אתה כבר לא הבל, אתה כבר לא די גיא, אתה אחד מהגייס.
תחשוב שכשאני הגעתי לקבוצה, אז היו שם מיקי ברקוביץ' ומוטי הרואסטי ודורון ג'אמשי וקווין מגי, וקני ברלו שבדיוק בא איתי וזכה בגבי אירופה באותה שנה עם מילאנו, לפני שנה קודם כאילו, ויחד איתי הוכתם ווילי סימס וחן ליפין, ואתה, מי
כן,
אתה?
כן, כאילו... אז אני רק אגלה לך ששנה קודם נסעתי, לפני שכנראה, כנראה שנה לפני שגם נסעתי עם מכבי למילאנו, ומי ששיחק עם קני ברלו, אני לא יודע אם אנשים זוכרים, זה היה בוב מקדו.
בוב מקדו.
בוב מקדו, וריאנתי אותו שם, ואמרתי לעצמי, וואלה, אני דיברתי עם הולו פיימר, זאת אומרת, אחרי שנים, וכן, הם זכו באליפות, וזה היה, זה הייתה חוויה יצאת דופן. אז יש גם את הנסיעות, זאת אומרת, אתה בא מקבוצה שמשחקת, אני יודע, פעם בשבוע, לפעמים שלושה...
פה דווקא, פה דווקא עזר לי מאוד הניסיון בארצות הברית, השנתיים בארצות הברית מאוד עזרו, כי זה לא משחק פעם בשבוע כמו שהתרגלתי לפני זה, וזה חדר הלבשה דובר אנגלית שהייתי שנתיים, והתחברתי, הייתי מקשר חיבור טוב עם, עם השחקנים האמריקאים, הזרים שהיו בקבוצה, אז דווקא מהבחינה הזאת זה, זה היה בסדר, אבל הכניסה למכבי מאתגרת, היא מאתגרת במשחק הראשון, 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 הראשון שלי באירופה, המאמן היה רלף קליין, לא שיחקתי, לא קרה לי פעם אחת.
Didn't play coach decision.
כן, בדיוק, לא, לא, לא הורדתי את הטרנינג, מה שנקרא, כן, זה, כן. זה היה עוד מוקדמות.
אגב, אז אני אספר לך צ'יזבט קטן על רלף קליין, שריאנו אותו, נדמה לי שלח, ואני ממש בסוף תקופת, למה אני אפילו לא בטוח אם זה היה שלח, בסוף תקופת טל ברודי דווקא במכבי תל אביב, שהוא כבר באמת היה אחרי סיוע, אולי בעונה האחרונה, והוא סיפר, אולי הוא סיפר על מה שהיה פעם, ואז הוא אומר, תשמעו, לא נעים לי, לא נעים רלף, כן? לא נעים לי, אני בא, אומר, אוקיי, אלה ואלה בחמישייה והכל, וטל לא מקשיב, הוא מוריד את הטרנינג והוא כבר על המגרש, הוא קובע עובדות. וככה זה, זאת אומרת, הסיפורים המיתולוגיים האלה של הכדורסל הישראלי של פעם, זה נורא משעשע, כי אתה מסתכל על הנורמות המקצועיות שנכנסו מאז לעומת מגרשי ה... מגרשי האספלט הפתוחים של הפולה ושל גבת ושל כל המקומות האלה, אז באמת לבוא מעולם הפחים, כבר כולם שחקו בעולמות אז בפרקטים, אבל בכל זאת מכבי תל אביב זה סיפור אחר. והנסיעות, הנסיעות, שמה, זה מפרך, כשאני חשבתי המעט פעמים שנסעתי איתכם, זה נראה לי פשוט, אנשים נרדמו בעמידה, נרדמו במטוס, נרדמו באוטובוס. לפעמים נראה שנרדמתם גם על הספסל.
זה גם כן אבולוציה של שחקן. דווקא בשנים הראשונות הנסיעות היה כיף.
ברור, נוסעים לחול.
אתה נוסע לחול. אני בורחתי בתכונה מאוד טובה שאני יכול לישון כמעט בכל מקום. היו לי נסיעות, טיסות שנרדמתי על המסלול בבן גוריון, והתעוררתי באירופה, ולא ידעתי בכלל שהייתה, לא ידעתי איפה.
כמו חייל טוב.
כן, ממש, אז מבחינתי דווקא הדברים האלה היו סבבה. דווקא בתקופות יותר מאוחרות של הקריירה, להרוס את התיק ערב נסיעה היה משרה בתחושה של דיכאון, זה היה...
שביזות יום רביעי בערב.
אז מבחינת קשיים של התאקלמות, הנסיעות לא היו פקטור, כי זה היה כיף, זה היה סבבה, זה מכניס אותך לעניינים כמה שאתה יותר, גם כשאתה מגיע למכבי ואתה מבין את העוצמות, בעיקר העוצמות באות לידי ביטוי באירופה, כאילו...
שתהיה חדום, שימון הגיע.
שאתה נוח... כשחקן, אתה בארץ אתה בא, אתה הולך, אימון יד אליהו, אתה יודע, הכל רגיל, לפניך התאמנו בתר תל אביב, ואחריך התאמנו לא יודע מה. ופתאום באירופה אתה מבין את העוצמה של מה זה מכבי. אז דווקא הדברים האלה היה סבבה, היה קשיים אחרים, אבל זה היה טוב.
כן. עכשיו, אתה שחקת את ה-10 שנים שלך, 9 שנים, מכבי, ואחר כך ירושלים, גביה, היו עוד כמה שיאים בדרך, ובסופו של דבר מגיע הרגע שבו אתה אומר, אוקיי, אני זקן, אני עייף, עליתי במשקל, מה שזה לא יהיה, זה כבר לא זה, הילדים פה קופצים מעל הראש שלי, צריך לפרוש. עכשיו, אני לא חושב שיש הרבה מקצועות, אם אני באמת חושב על מגוון המקצועות שאפשר לעלות על הדעת, אין הרבה מקצועות כמו ספורטאי מקצועני, שיש לו שתי תקופות חיים, אולי צבא, אולי כאלה שפורשים בגיל 40 מהצבא וצריכים קריירה חדשה, אבל השוק האזרחי מחכה להם. בספורט יש לי תחושה, וממה שקראתי קצת ועקבתי אחריך במשך השנים, זה לא קל, זה לא קל הדבר הזה, אתה מגיע למקום, אתה מגיע לעולם אחר לגמרי, שלא בטוח שרכשת כישורים להתמודד בו.
בהחלט, בהחלט. תראה, בואו נתחיל רגע מהפתיח שלך. אז אני לא החלטתי על פרישה. זאת אומרת, אני להפך, אני בגיל 35 החלטתי שאני לא פורש.
כן.
אני אשחק עד שיגרשו אותי ועד שלא ירצו אותי, וזה בערך מה שקרה, זה קרה בגיל 39, אבל כן. זה בערך מה שקרה שכבר זה...
באיזשהו אליצור, מה זה היה שם?
סליחה?
באיזושהי קבוצת אליצור, אם אני זוכר נכון.
לא, אני מדבר על ליגות מקצועניות שקיבלתי שכר. בליגות הנמוכות שיחקתי עד לפני... עד שנים שיחקתי בליגות הנמוכות.
אוקיי.
והפסקות, לא רצו.
מה הייתה הקבוצה האחרונה בעצם
המקצועית? בליגת העל, הקבוצה האחרונה הייתה חולון.
אוקיי. אז חזרת, סגרת מאגר.
סגרתי, ואחרי זה שיחקתי שנה בליגה לאומית באשדוד, וזהו.
כן.
ואז באמת אתה מחפש דברים אחרים. אני פתחתי עסק של רשת של מועדוני כושר עם חברים.
ניב בוגין, אם אני זוכר את השם.
נכון. שעבדה בערך 10 שנים, אבל היא לא, מבחינה עסקית היא לא הייתה מוצלחת. היה כל מיני תקלות בדרך שבוא נגיד, עם הידע שיש לי היום, אז הייתי יודע לזהות אותם בזמן אמת. אפילו זיהיתי, אבל לא הגבתי כמו שצריך, כי חשבתי ש...
אני יכול לנחם אותך שגם אנשים שגדלו מאפס וגם בבית, כאנשי עסקים מדופלמים, יכולים ליפול בעסקים. לא תמיד זה תלוי בנו.
שוב, אני מחזיר אותך למה שאמרתי קודם, אני מתמודד עם כל דבר, הכל כן. בסדר. כאילו, היו שם כישלונות, והיו לי כמה... כמה נפילות לא קטנות ברמה העסקית, אבל אני חוזר למה שאתה... זה בהחלט לי כאחד שגדל לתוך הכדורסל מגיל 3-4, פתאום זה שאין לו אימון ללכת אליו, זה שאין לו את המסגרת הזאת של הכדורסל, את השיאים, את הלהתכונן למשחק, כל הרוטינה של חיים של 30 פלוס שנה.
כן.
כי שיחקתי בקבוצות בליגה מגיל פחות מ-10.
ושיחקת בטופ, שיחקת מכבי תל אביב 9 שנים, אין יותר מזה בארץ. אין יותר מזה באירופה ממגונים רבים.
היום זה משאיר חלל. אם אתה רוצה ללכת להיכנס, אתה יודע, לפילוסופיות, אז באמת זה תקופה שעברתי כמה עם המעבר לעסקים, עברתי גם כמה שינויים ברמה האישית, גירושין וכל מיני כאלה, שאני מניח שאתה, אם אתה בודק אחד לאחד, אתה יודע, אתה נכנס שורה שורה מה שנקרא, אז אתה תמצא את ההקשרים, אבל זה חלק ממסלול, זה חלק
כן, מדברים שאתה אני זוכר, עובד. אני זוכר בתקופה שאפרופו ברודי ואחר כך פרקוביץ' ודמויות מיתולוגיות אחרות פרשו, אז היו שני מסלולים שאני זוכר, חלק הלכו לביטוח, באיזושהי סיבה הלכו לביטוח, כנראה שאפשר היה ללמוד את זה בגיל מבוגר יחסית, או
בגיל 35 באו אולי שני חבר'ה, אמרו לי אנחנו רוצים לפתוח סוכנית ביטוח,
בבקשה.
סוכנית ביטוח יחד איתך,
בבקשה.
אתה תהיה בפרונט, אתה לא צריך לדעת שום דבר, ואז אמרתי מה לא לדעת, אני לבוא ומה אני אעשה, תנו לי, אמרו לי ניתן לך איזה חומר לקרוא, נתנו לי איזה חומר, אמרו לי פגש שבוע הבא,
לא נפגשתי
פשוט. בעמוד 3 הבנתי שזה כבר לא בשבילי.
אני זוכר את סוכנות הביטוח ברקוביץ' של ברודי, 69 הם קראו לזה, 6 ו-9. זה היה מצחיק, כי מי הולך לעשות את זה? נכון שמליניאק עשה את זה קודם, זאת אומרת, זה היה מין רוטינה כזאת של כדורסלנים לשעבר ומאמנים לשעבר שהלכו לתחום הזה. בתחום השני דווקא, נדמה לי הרואסטי, אבל גרונדמן לפניהם בכדורגל, חנויות ספורט. המון המון התעסקו עם קטע של ציוד ספורט, חנויות ספורט.
והמיקי היה לו. והמיקי וטל היה להם.
כן, זה אני לא זוכר. האמת שאת זה אני לא זוכר, אבל...
מיקי היה לו כמה חנויות עם הפוינט 9 שלו, והיה לו חנות עם טל מתחת למשרדים של אריה ברנוביץ' ורחוב חשמונאי.
אה, כן, ממש לא זוכר כבר. אבל שוב, זה כאילו המסלול הקבוע. אבל מה שאתה מספר על המעבר הזה בין משחק פעיל לשנות הפרישה, זורק עוד אישור לארצות הברית, יש כל כך הרבה סיפורים שם של התרסקויות, עכשיו שם זה כמובן אקסטרים, ואנשים שיש להם ילדים בכל מיני פינות באמריקה, ומזונות לשלם, ומשפטים, ואלימות, וסמים, ומי יודע מה, אבל רובם, ג'ורדן אולי הוא באמת היוצא דופן, אבל כל כך רבים מהם פשוט הגיעו למצב שאיבדו את התחתונים, זה סיפורים על פיפן, ועל אפילו ברקלי,
מה זה קל להפסיד כסף.
כן, אתה אומר, לאסוף אותו זה לוקח זמן לעבוד אפשר ביום אחד. השקעות מטורפות גנבו אותם.
ואני הייתי במקומות האלה של התחתית ושל החוסר. שוב אני אומר, זה מסלול, אתה עושה את הטעויות, אתה משלם עליהן. אבא שלי לימד אותי בגיל מאוד צעיר, על טעויות משלמים.
כן, זה לימד אותי גם אבא שלי, שהיה אגב עצמאי, ומת בגיל מאוד מאוד צעיר, ואמרתי, אני בחיים לא אהיה עצמאי. אבל איכשהו בגיל 40 וקצת נהפכתי עצמאי ואני מסתדר עם זה כבר 20 ומשהו שנה, אז כנראה שאפשר אחרת, הזמנים אחרים. בכל אופן...
אני אומר שאפשר הכל.
כן, זה נכון. אז ראיתי שהצלחת ליצור קשר, או יצר איתך קשר, אולי הנער פוסטר האולטימטיבי של מכבי תל אביב של אותם זמנים, איציק כהן, שאני זוכר אותו באמת בחור חביב, תמיד היה קטע לשבת בצד לדבר עם אנשים שהם לא בדיוק בחמישייה הראשונה וזה, והוא באמת נתן לחייל, וזה מאוד יפה מה שקרה שם, בוא תספר על זה קצת.
כן, והיינו הייתי בתקופה בעייתית מבחינת ההכנסה החודשית, התחתנתי כבר פעם שנייה, כבר אשתי הייתה בהיריון.
ולמה?
סיימתי, אני בתקופה של, למדתי משפטים, ובאמת היה בעיה לייצר הכנסה, למצוא עבודה מסודרת, ופניתי להמון המון אנשים, כנראה עם פסון יותר מדי, ולא ב... או, או, או מיואש יותר מדי, לא יודע מה זה.
מה, זה משהו חדש? זה לא קל לעשות את הדברים.
לא מצאתי, הייתי במצוקה. ואז היה לנו איזה טורניר ותיקים שאיציק בא והשתתף בו, ותוך כדי ארוחת ערב הוא שואל אותי, מה אתה עושה היום? ואני, אתה יודע, אין לי כוח, אני כבר מיואש כזה, אני אומר עכשיו, אני אומר לו, שום דבר מחפש, הוא אומר לי, יש לי משהו בשבילך, פתאום הזדקרתי, האוזניים הזדקפו, אמרתי לו, מה קורה איציק וזה? והוא חיבר אותי לבחור שהוא עבד אצלו בשנות ה-90, איציק הרי מה יפה בו, שהוא, כשכולנו התעסקנו בספורט, הוא ידע מה זה אינטרנט בכלל, הוא הראשון שפתח לי תיבת אימייל בשנת 93 או 4, כאילו, אמר לי, הנה, זה יהיה האימייל שלך, כאילו.
נהדר. נהדר.
אז ואחרי זה, אז הוא עבד בנט ויז'ן, ונתן היה איש תומך טכני, והוא עבד אצל מישהו בשם בחור בשם רפי קוקוטק, שהוא המנכ״ל של החברה שאני עובד בה היום, שהיא חברת אינטגרציה בתחום של אבטחת מידע. עשה את החיבור, וזה היה לפני 10.5 שנים.
מה, זה נהדר, זה נהדר, זה, 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 זה פרק בית, פרק בית נקודה שתיים.
פרק גימיל, אם אתה סופר.
בדיוק, זאת אומרת, זה כבר גלגול כמה. במועדוני
כושר הייתי 10 שנים, זה לא שהייתי איזה שנה-שנתיים.
כן, אבל 10 שנים מיוסרות, אני מניח, חלק מהן.
חלקן,
כמו שאתה מתאר.
בדברים מסוימים היו קשות.
מה, בסוף אנחנו צריכים לחזור הביתה עם כמה לירות, אתה יודע, אין מה לעשות, זה לא... אתה יודע, רוח זה טוב, אבל צריך גם לחיות ממשהו. אז יופי, אז אתה נהנה מזה עכשיו.
מה זה נהנה? תשמע.
נהנה מזה שיש עבודה.
אני אגיד לך, בהתחלה, בשנים הראשונות, היו שואלים אותי איך זה. הייתי אומר, מחירות זה כמו בכדורסל. אני, התפקיד שלי זה איש מחירות. אני צריך למכור. אני צריך למכור, אני צריך לתת שירות ללקוחות שלי ולהתחבר אליהם. עכשיו, אני לא מביא ידע טכני, כי רובם יודעים הרבה יותר ממני.
אבל אחרי שאתה נמצא, אני כבר פגשתי כמה שאלות בחיים, אתה לומד יפה מאוד, הרבה מאוד דברים.
אתה יודע מספיק, ואתה נעזר, אתה גם יודע איפה להיעזר, ואתה יודע גם איפה לא ליפול ולא להבטיח דברים שאתה לא...
בדיוק, מה לא להגיד.
אז כשבהתחלה הייתי אומר, זה כמו בכדורסל, כשאני יש לי עובד על עסקה, אם אני מנצח, אני מבסוט, אם אני מפסיד, אני זה. עם השנים אני אומר לך שזה לא אותו דבר, כי עוצמת הרגש בספורט היא תמיד תהיה יותר גדולה. אולי זה גם היישוב דעת של הגיל מול, אתה יודע, פראות הנאורים, אבל ההיי והלואו בספורט הרבה יותר גבוהים מאשר במה שאני עושה.
אבל אני לא חושב שיש איזה תחום שמשתווה לספורט ברמות האלה בשום קטע של החיים שלנו.
ואם אתה לא משלים עם זה,
זה
קשה. אם אתה לא משלים ואתה לא מבין שזה לא יכול להיות אותו דבר, זה קשה.
אז אני יודע ש... שוב, אני מתעסק המון עם ספורט אמריקאי וקורא הרבה ושומע פודקאסטים בלי סוף אמריקאים שמתעסקים גם ב-NBA, גם ב-NFL. בייסבול אפילו, תראה לעצמך, הילד מאפולה שמתעסק עם בייסבול, מי היה מאמין?
אני הייתי בארצות הברית בנובמבר 80 ואוקטובר, נובמבר 86.
לא, אל תגידי שראית את הניצחון של המץ.
אז לא הייתי שם פיזית, לא הייתי שם פיזית, אבל הייתי שם
זה טירוף מוחלט.
בכל סדרת הפלייאוף.
בפרק האחרון שעלה, אני לא יודע אם יצא לך לשמוע, אבל תקשיב, יש לי בחור שמתן לי פינת בייסבול בשם ארז שץ, הוא מספר את הסיפור של ניו יורק מץ.
שלח לי את הלינק, אני לא שמעתי.
אני אשלח לך את הלינק בכיף, זה סיפור מופלא. הייתי בארצות הברית שנתיים אחרי זה, ועדיין הרושם של מה שעשו סטרוברי וגודן וכל... העיר ניו יורק הייתה... את מי פגשתי שם שהיה שם, כשהגעתי ב-88? את שלח. ושלח היה, למד שם בשנים האלה, והוא היה בניו יורק, והוא היה אוהד של המץ, והוא סיפר לי על הפרייד, על הטירוף הזה של כל העיר.
זה היה מטורף עכשיו.
רוקו עכשיו ב-ESPN אגב, על השלושה פרקים, על הזכייה הזאת. פסיכי לגמרי, באמת היה שם
אוסף של... אנחנו היינו בוושינגטון, אבל אשתי הראשונה שהייתה חברה שלי אז...
כן, מהמכללה פגשנו,
מבקרים אותנו. מניו יורק, וכולם, הרבה מהשחקנים היו מניו יורק.
זה הפועל תל אביב של ניו יורק, נו,
באמת. ואבא שלה, זיכרונו לברכה, היה אוהד מץ מושבע.
בבקשה, אני יכול לתאר לעצמי. מה שניסיתי להגיד לגבי ענפי הספורט האמריקאים, וזה משהו שבאמת הם למדו, מה שנקרא בדם, יש להם תוכניות פרישה. מעבר לזה שיש להם פנסיה, שהיא חובה, אחרי 3 או 4 שנים בליגה, בטח עומרי...
כן, אבל אתה מדבר על עולם של... על שנות
ה... אני יודע, אנחנו יכולים גם לדבר על ספורטאים פעילים היום, שיכולים למצוא את עצמם במצב של... שחקנים שפרשו לפני 10 שנים, אני מדבר על הספורט הישראלי, שהיום הם מרגישים על גג העולם, ופתאום זה יראה אחרת, וכמו שאתה אומר, להפסיד את הכסף אפשר נורא נורא מהר. אוקיי, אז אתה בעצם נהיית האזרח מוטי דניאל, למרות שהלכת, היית קצת עוזר מאמן, לאימון אני מבין שלא ממש התחברת, זה לא הפורטה שלך,
אף פעם לא רציתי.
אבל לניהול כן. אז היית קצת מנהל בחולון, וקצת בנבחרות, עכשיו אתה מנהל נבחרת ישראל.
נכון, כן.
איך זה?
כיף גדול.
כן, אתה נהנה מהעניין?
אני מאוד מאוד נהנה מזה.
אבל מה בעצם? תספר לי בערך מה הסדר יום של מנהל, לא עכשיו שאין כלום, בזמן של טורניר והכנות. מה בעצם אתה אמור לעשות?
בזמן של טורניר, בוא נגיד, אתה כמנהל נבחרת, אז אין יותר, יש אנשים שעוזרים מאיגוד הכדורסל, זה לא משהו שאתה עושה אותו לבד, הרבה דברים, בעיקר בירוקרטים טכניים, אני נעזר באיגוד הכדורסל, אבל מבחינתי, לפני שאני אפרט לך, אני אתן את אני מאמין שלי על התפקיד הזה, אז א', העולם הזה מתאים לי באופן אישי, כי זה שומר אותי בעולם הכדורסל, אבל בצורה, במסורה, לא עכשיו פול טיים בקבוצה עם כל ה-ups and down, אלא בתקופות יותר מצומצמות של השנה, זה לא מפריע לי לעבודה השוטפת, ואני לא ב-100% תלוי בספורט, שזה משהו שלא הייתי רוצה שיקרה להיות כל הזמן סביב הספורט. אבל ההתעסקות בנבחרת היא כיפית, החבר'ה בשחקנים, זה פשוט תענוג להיות איתם, אני מאוד אוהב את זה.
מרגיש איזשהו דמיון, או שזה שוני מוחלט מהתקופה שאתה היית בנבחרת וכאותה
יש דברים שלא השתנו. Okay. יש דברים שלא השתנו, okay. ואני מעריך שגם לא השתנו, ויש דברים שהם עולם אחר, מבחינת התנאים שמשחקנים מקבלים היום, הם
תזונה, כושר גופני, שמירה על אורח חיים ספורטיבי.
חשיבה על מה על מה שהם צריכים, אז זה היום זה הרבה יותר, יש הרבה יותר מודעות והרבה יותר מקצוענות בדבר הזה, מאשר היה פעם, ויש דברים שהם שטיקים הקטנים, אותם שטויות.
מה, הגורם האנושי תמיד יישאר, אין פה חוכמות, אבל עדיין, אני חושב שזה, אני זוכר שאתה יודע, בנערים ב' באפולה או משהו כזה, אם קיבלנו איזה טרנינג שהבוגרים השתמשו בו 15 שנים קודם, שבקושי עליה לנו, זה היה עושר שאי אפשר לתאר. היום אני, כשהבן שלי הלך לשחק קצל, זה היה לפני הרבה שנים כבר, והם חזרו עם תיקים ממותגים וכדור בפנים ומדים וגופייה וטרנינג והכל, אמרתי, מה זה? זה מקבלים בבוגרים, מה השטות הזאת? זה עולמות כל כך אחרים.
אז היום באמת התנאים שהשחקנים מקבלים הם אחלה, הם מלאים, מקבלים את כל האפשרויות, זה גורם גם לקצת בעיות, או לא בעיות, חסכים או חוסרים של רעב, של תחרות, של מלחמה על מקום, יותר מפונקים טיפה, אבל עובדים מאוד קשה, עובדים מאוד נכון או מאוד מסודר, מחויבות מצוינת, מוגמרת, אז כאילו מבחינתי זה כיף. עכשיו התפקיד שלי דבר ראשון הוא להיות נותן שירות, האם צריך לתת להם את התנאים המיטביים לכל דבר שקורה. כשהנבחרת עושה היום פעילות מסוימת, אני תמיד צריך להסתכל על מה שהם יעשו בפעילות הבאה, זאת אומרת, כשאנחנו במשחק בחול, אז כולם בתוך המשחק, אז אני כמובן גם מתעניין וגם מדרבן וגם נותן מילה פה ושם, אבל אני כבר מטפל בדבר הבא, בטיסה הביתה, כאילו, אתה מבין? כאילו,
אני מניח מה, חדרי מלון, כל הדברים האלה זה גם בחיותך?
כן, לבחור את המלון, לראות שהכל מתנהל כמו שצריך.
יאללה, להזמין את האימון בזמן, שיפתחו לך, שיסגרו לך.
בדיוק, את כל הלוז.
נקלחת, מים חמי.
את כל הדברים האלה, אז כן, אז כמובן שיש צוות שעוזר.
היה לך מורים, היה לך מורים רציניים מאוד, שמע, לגדול עם הניהול של שמלוק וכל החבורה שם, הם דאגו לכל הדברים האלה יפה מאוד. חוץ מהששבש בחדרים במלון שם.
בסגנונות אחרים, שמלוק זה סגנון אחד, ומוני זה סגנון אחר.
טוב, מוני זה סגנון מכל מיני סוגים, שלא נדע מצרות.
אני מאוד אהבתי אותו.
תשמע, הוא היה בחור אחד החביבים ביותר, שאפשר לעלות על הדעת, וכשהכל התפוצץ, זה באמת לא, זה לא היה נחמד. זה לא היה נחמד, כי אתה מבין שאנשים גם נתנו אמון, שזה הדבר הכי גרוע. אבל נניח לעניין הזה כרגע. אז אוקיי, אז יש את זה, יש את הכדורסל, יש את העסקים, אבל יש גם את החברה, יש את מה שקורה איתנו סביבנו היום. ואני יכול להניח שהשנים האחרונות, עידן נתניהו, שבו נכנסת עמוק לטוויטר, וכל תקופת המחאה, אנחנו, אתה יודע, מתמסרים פה בשם ציוצים עניינים, זה בער בך? זאת אומרת, אתה נכנס לזה כי באמת הפוליטיקה, החברה, מה שנהיה מאיתנו, זה מעסיק אותך הרבה?
זה, אני לא יודע אם הרבה, אבל זה העסיק אותי מאוד, וזה גרם לי א', לרצות להביע, וב', לרצות לשנות, כי...
חשבת על פוליטיקה? אפרופו?
לא, אני לא בנוי לזה.
אוקיי. אני זוכר שברקלי שפרש אמר, אני הולך להיות מושל אלבמה.
נכון.
וזה עבר לו, הוא מאז יושב על הכיסא בטלוויזיה ומשחק גולף, כל מיני סלבריטיז.
אני מעדיף שיהיה לי את ה... בפוליטיקה אתה צריך המון פעמים לא להגיד את מה שאתה חושב.
לא, פוליטיקה זה בלתי אפשרי. אני גם אני יכול להגיד בשקט בקטנה שגם לי פה ושם הציעו להצטרף לכל מיני דברים. זה או שאתה 200% בתוך הסיפור הזה, או שאל תיגע בזה.
בדיוק. זה לא מעניין אותי ברמה הזאת. אבל כן הפריע לי, מפריע לי שיש פה, אתה יודע, כשאתה מתבגר ואני נושק לשישי, מה שנקרא. לא, אבל אתה מסתכל הצידה ואתה אומר, אוקיי, בשביל מה הכל פה?
זה נכון.
בשביל מה? כל דבר זה מלחמה. הגעתי למצב שבאמת אני מתכנס יותר בעצמי, פחות מאמין למה שפעם היה ממלכתי ואמרו והיה... ברור, אמרו את זה בזה.
כן, דובר צהל הודיע, כן.
כן, ופתאום אתה...
מחר זה יום השנה, אגב, 73, אתה יודע. 6 באוקטובר.
נכון. אז פתאום אתה מבין שקורה פה משהו רע, וזה הציק לי. זה הציק לי מבפנים.
זה הייתה תקופה, אתה יודע, אני איש פוליטי כל חיי, זאת אומרת, עסקתי בעיתונות ספורט, אבל גם עבדתי בעיתונות הכללית ומאמרים, ובוודאי מאז שאני לא עיתונאי מקצועי, אז אני כותב הרבה על כל מה שאני רוצה, ועכשיו משדר ומצייץ וכל הדברים, אבל אני חושב שהעשור האחרון היה אינטנסיבי ברמה, אני לא יודע אם אפשר להשוות אותו לתקופות אחרות, אני עוד זוכר את תקופת בגין, אבל זה בגלל שאני מספיק זקן. זה היה נראה כבר הופלס. עכשיו, אני לא בטוח שיש עכשיו תקווה, אבל הרבה מאוד מהאנשים, מהגיל שלי, מהדור שלי, אפילו מבוגרים ממני, פשוט יצאו לרחובות ושכחו לחזור. אתה יצא לך קצת ללכת להפגנות, אתם איך?
לא.
הבנתי, אתה לא מבלפור, אתה לא חבר שבאת.
לא הייתי שם פעם אחת. אני בכלל לא, מעולם לא אהבתי להשתתף בהפגנות המוניות, או לחתום על עצומות, זה תמיד נראה לי משהו שהוא, אני לא מזלזל חלילה, כן?
לא, כל אחד עם...
זה לא ממקום של זלזול או התנסות, פשוט לא יכולתי להתחבר לזה, כי כשאתה משתתף בכזה דבר, אז אתה פתאום לוקח את החלק מדברים שאין לך שליטה עליהם, ואתה פתאום מוצא את עצמך גם... צריך להגן על משהו שאתה לא באמת הכי מאמין בו, אז אני לא סומך על המון, על ההמון אני לא סומך עליו, כאילו ברמה כזאת.
תדע, אבל בסופו של דבר, ההמון, או לפחות הטרנד הזה, ואני די כמוך, זאת אומרת, אני הייתי קצת יותר, אבל לא מהבלפוריסטים האדוקים, ולא מפתח תקווה האדוקים, ביקרתי פה, ביקרתי שם, אבל כל הזמן כתבתי על זה, ו... זה באמת, בסופו של דבר, והיום רואים את זה אחרי שבלפור נהפך ללא רלוונטי, ואתה רואה שאנשים מתקשים להשתחרר ומחפשים את תשומת לב בנושאים
בדיוק,
אחרים.
בדיוק,
זה רק מוכן. סליחה, מה עובר עליכם?
אני רואה את אותם אנשים שהשתוללו, פתאום משתוללים על משהו אחר.
לגמרי, ואני לא אחזור עכשיו על מה, כי אמרו לי, די, תפסיק לדבר על זה, אי אפשר לשמוע את זה יותר. אז גם עליי נמאסתי בקטע הזה של לדבר על הדבר הספציפי הזה. אבל באמת... אני חושב, קודם כל אנשים נורא קשה להם, אפרופו ספורט, פעיל, נורא קשה להם להפוך מאקטיביסטים מוטרפים, שזה אדרנלין לא נורמלי, באמת, מי שהיה כאן קצת מבין את זה, להגיע לפתאום לשקט, השקט הזה נורא בעייתי. אז כמו שאמרנו, הסיפור הזה של המחאה, או להיות פעיל במחאה, זה עניין אחד, אבל שתהיה לך עמדה ודעה פוליטית, זה עניין אחר, ופה אתה לא חוסך.
לא, אני לא חוסך, כי אני חושב שאם אני כבר מרשה לעצמי לדבר לטובת מישהו ונגד מישהו, אז זה בסדר להגיד מה אני חושב, ואיפה אני נמצא במפה הזאת ובצד הזה.
אבל אתה יודע שאתה קצת יוצא דופן, מודי. אתה קצת יוצא דופן, כי אני לא רואה הרבה ספורטאים...
תראה, אנשים משייכים ישר, מתייגים אותך. היום זה תיוג מוחלט. אתה בימין, אתה שמאל, אז אני לא שמאלני, ואני בטח לא ימני, ואני יותר מרכז כזה, אבל כשאתה לוקח צד, אז ישר מתייגים.
שמע, לא אכפת לי שמאל או ימין. אני מדבר על זה שאנשים... אני לא אדבר עכשיו על הכוכב החדש שהצטרף לערוץ הספורט, כי הוא מקלל אשכנזים בטוויטר. כן, כן, באמת אין לי כוח, סליחה, לאידיוטים, נדמה לי שאנחנו נסכים על הדבר הזה. אבל אני אומר, לאורך כל השנים, ונדמה לי שזה קיים גם היום, כמעט כמו בעולם התרבות והמוזיקה, בעיקר במוזיקה, אנשים מהססים, כי הם חושבים שהם יאבדו חלק מהאהדה של חלק מהקהל. ואתה לא צריך למכור כרטיסים עכשיו.
בדיוק,
לא,
היום אני
בפוזיציה... אתה עכשיו לא בעין הציבורית.
אני אבל, לא כל כך... אני
למה אחרים לא מדברים? בטוח שלעוד שחקנים כמוך, שחקני עבר, מאמנים וכו', יש דעה. למה הם שותחים?
דבר ראשון זה מבנה אישיות. אני אף פעם לא שתקתי. אבל אתה צריך להיות... אני היום גם לא תלוי באף אחד. זאת אומרת, יכול להיות שמישהו יסמן אותי מטרה ויפגע בי, אבל...
תמיד יודע, יכול להיות.
כן, בדיוק, אני לא חושש מזה, אני מאוד משתדל, מאוד משתדל לא לרדת למקומות של כללות ודיבור.
אנחנו מנהלים שיח תרבותי, מעולם לא, כמה שאני כותב, מיליוני מילים, מעולם לא פגעתי אישית באף אחד.
אז לפעמים אולי אני נופל בזה, אבל אני אפילו לפעמים, נגיד אם נכתוב משהו ומישהו יכתוב כן הוא מתונף, אז אני לא אעשה לו לייק על הדבר הזה, כי אני לא יכול להגיד על הדבר הזה שהוא אני לא אמרתי
גמור,
את זה שהוא
מתונף. בצדק גמור, כן.
אז אני משתדל לכבד, שואלים אותי לפעמים, אתה לא מפחד, אתה דמות ציבורית, אז אני לא מפחד, כי אני, אם אני אומר משהו שהוא דעתי והוא לא מלכלך, אז... כן. הוא לא מלכלך ולא מתלכלך, אז אני חושב שזה לגיטימי, וביום בגילי, מעמדי, אני...
לא, זה נהדר, זה נהדר, וזה מצחיק, כי דיברנו על זה לפני הקלטה, ואני זוכר את זה, אני זוכר את זה מה שאני ילד, שהיה את החלוקה של שמאלנים וימנים, או ליכודניקים ועבודה, זאת אומרת, הכדורסל היה שייך לקיבוצים, כי הוא בא מהקיבוצים במידה רבה מאוד, וגם הבנים... ואנחנו, כאילו, היה קטע כזה שהייתה חלוקה, כדורסל זה X וכדורגל זה Y, ואיכשהו, לא יודע, זה נשמע עד היום באיזושהי דרך, זה נורא מוזר הקטע הזה, איך אתה מסביר?
אבל זה תפיסה, זה תפיסה שהיא, זה סטיגמה, זה לא בהכרח נכון.
אף אחד לא הוכיח לנו אחרת עד היום.
אני שיחקתי עם ג'אמשי שהוא לא בדיוק אשכנזי, ואני לא אשכנזי מלא, אלא חצי אשכנזי.
אבל אתה מבין שזה לא המוצא האמיתי, אלא האפיל, אלא, אתה יודע, ה-environment. זאת אומרת, איך אנחנו תופסים את עצמנו. זה לא כך חשוב איפה נולדו ההורים של ג'אמשי, איפה שהוא, והמוצא של ההורים שלך, או המוצא של ההורים שלי. זה לא העניין. השאלה, אם מדברים על הסללה, איכשהו, יש כאלה שהוסללו לשחק כדורסל או טניס, ויש כאלה שהוסללו לשחק כדורגל. ככה זה עבד.
האמת שזה נכון.
מה לעשות, אתה יודע, אי אפשר להתווכח עם המציאות.
זה נכון, ואפשר באמת לראות את זה. אני רואה את זה, לפעמים אני מחייך, ואני רואה את זה בהתנהלות שנבחרת הכדורסל, מול התנהלות שנבחרת כדורגל, שהרבה פעמים החלונות הם מקבילים, ואז אתה... אתה רואה מה מעסיק אותם ומה מעסיק אותנו, וזה הרבה פעמים דברים אחרים.
אני לא רוצה לעורר שום שדים, אבל היו כל מיני פרשיות שאני לא זוכר שנשמעו כמוהם, להראות ליווי וכל מיני סיפורים. אני לא משוכנע שכל מי ששחק כדורסל בכל מחנה, כולם היו טהורים וזקים, אבל פרשיות כמו שראינו לאורך השנים סביב הכדורגל, אני לא חושב, אני לא זוכר שראינו בכדורסל. זה דבר אחד. הדבר השני זה אתה יודע, אנשים איכשהו מתחברים עם בני מינם. באופן מוזר, אתה יודע, זה ככה יצא. מה, איך אתה רואה את נקרא לזה העתיד? מה, אתה עכשיו בשלב שבו אתה גולש לפנסיה, בנחת, עם הילדים ועוד מעט נכדים, ומתי שזה לא יהיה, בעסק הזה שאתה זה, או שעדיין יש איזה חלום, לא יודע מה, בכל זאת, להקים משהו, לחזור לכדורסל בגדול, אולי להיות בעלים של קבוצה, חלק מקבוצה שניהול או משהו כזה.
אין לי את השאיפות האלה. לא אף אחד מהמסלולים שנתת. אני לא מחפש את הוואו הביג הגדול הזה.
אין אקזיט באופק, אתה אומר.
ומצד אחד, ומצד שני, בגלל כל הדברים שדיברנו קודם, גם אין לי את האפשרות לצאת לפנסיה ולהתרווח אחורה.
פנסיה וירטואלית, כי אף אחד מאיתנו לא ממש יוצא לפנסיה.
אתה יודע, בעולם של המחשוב, נקרא לזה, בעולם של 24-7, זה מונח מאוד מאוד מקובל ומאוד ידוע. זאת אומרת, יש משמעות ל-24-7. ואני נולדתי ב-24 ליולי. אז אני כל הזמן אומר שמי, כנראה מהילדות נידונתי עד יומי האחרון להיות זמין ולהיות פעיל, וכשזה ייעצר זה ייעצר, אבל לא תהיה לי את האפשרות לשבת אחורה וליהנות מהפנסיה כמו שתיארת. זה נשמע לי איזשהו משהו
שלא. אתה יודע מה, אני מבין אותך, לפעמים זה גם מפחיד, כי אני קצת יותר, נולדתי קצת קודם, אז אני יותר קרוב לזה, ויש לי חברים שהם כבר עמוק בתוך הסיפור הזה, אבל זה לא מה, זה לא הפנסיה של פעם. זאת אומרת, אנשים פעילים היום בגילאי 68 ו-70 ו-75, חלקם אפילו לא לוקחים את הפנסיה, זאת אומרת, שומרים על זה לימים שצריך. זאת אומרת, אנשים עובדים, אנשים פעילים, ומסתובבים וטיילים בעולם, עושים הרבה מאוד דברים שמעניינים אותם. אז זה לא, אתה יודע, זה לא מה שנקרא הפרק השלישי והסופני.
אז אני משתדל לחיות, לצד העבודה, לצד, יש לי, התברכתי במשפחה טובה, והילדים על הכיפק, ואני משתדל ליהנות, לטייל, לעשות דברים, אין לי את השאיפה, לא מחכה לאיזה מפץ גדול שזה, ואני מקווה שנצליח לעשות את זה הרבה שנים, כי הרגעים היפים של הטיולים, של הכיף, בשביל זה עושים את כל הדברים מסביב. אז היום ההבנה שלי של מה יותר חשוב, מה פחות חשוב, היא הרבה יותר עמוקה והרבה יותר נכונה.
Old and wise, old and wise, אמר את זה קט סטיבן.
אני יכולה להגיד לך שאני לפעמים עובד כמו משוגע שעות, לא מרים את העיניים מהמחשב, אז אנחנו...
בפיגומים, הרומנים, הפועלים הרומנים על הפיגומים עובדים יותר קשה, תמיד אני מזכיר לעצמי.
זהו, זה בדיוק, זה גם דבר אחד. ודבר שני, אני מדור שעושים מה שצריך לעשות, כאילו, אתה יודע, יש משהו לעשות.
אנחנו פחות או יותר מאותו הדור, כן. אני, כשדיברנו, אחרי שאביך הלך לעולמו, דיברנו על זה שזה... הנפילים, ולמדנו מאנשים שלא התביישו לעבוד כל חייהם, אז ככה שאין לנו במה להתבייש, אני חושב שכדאי שלפעמים הדורות שמתחתנו הסתכלו עלינו קצת במובן הזה, למרות שהם בסדר גמור. על הכיפק, טוב, אז תשמע, אני משאיר את זה פתוח, כי באמת אפשר לדבר גם על כדורסל ברמה המקצועית יותר, ועל ההבדלים שהיו, ועל חיבורים של בין כדורסל לעסקים, ובין כדורסל למחשוב, ובין כדורסל לחברה בכלל, כי כדורסל זה באמת, אין מה לעשות, הוא כנראה הספורט הכי אסתטי, הכי אלגנטי, הכי קבוצתי, והכי מרהיב שאפשר לעלות על הדעת. ואני באמת אוהב הרבה ענפי ספורט.
אני מת על כדורסל.
כן, כן, אין כמו כדורסל, וכל מה שאני מדבר עם אנשים שיש להם את זה, הם ישר יודעים על מה מדובר. זאת אומרת, אתה יודע, אנשים יכולים לעבוד כל מיני דברים, והוא לא היה הכי פופולרי בעולם, ואפילו הכדורסל האמריקאי הוא מספר 4 בארצות הברית, מבחינת הפופולריות והאחיזה, אבל אין, תן לילד כדור, הוא יקדרר, והוא יזרוק לאיזשהו שוק. אין מה לעשות, לא סתם על הקיר. ככה זה. על הכיף, מוטי, תודה שהתפנית. באמת, לא יודע, כיף, כיף לדבר עם אנשים שפתאום פוגשים אחרי כל השנים האלה, ויש על מה לדבר.
גם לי כיף, גם לי כיף, תודה רבה.
ביי ביי, נראה בקשר. אז הנה אנחנו שוב עם בית רוסיה, ובית רוסיה זה אומר הפינה על רוסיה, סיפורי רוסיה, וכרגיל, האיש שלנו הוא ברוסיה, הוא לא כך ברוסיה כבר, יאיר נבות. אלן יאיר, מה שלומך?
אלן טובי, בסדר גמור.
יופי, אז הסיבה שלשמה התכנסנו הפעם, תמיד יהיה סיבות, ותמיד תוכל לספר לנו על רוסיה, כמו שאמרת לי, ימים ברציפות, לא שעות, אבל מספחי פנדורה חשפו כמה דברים מעניינים, גם על פוליטיקאים שלנו, גם על מלך ירדן, גם על כל מיני אנשים אחרים, בן שטיינמנץ ועוד אחרים, אבל יש כמה סיפור מאוד מעניין, ובמקרה הזה הוא גם מאוד מאוד פיקנטי, אבל כנראה שיש לו השלכות הרבה יותר מעל ומעבר לפיקנטיות בהקשר של פוטין, של הנשיא שלך. מה הולך שם?
כן, אז מה שבעצם המסמכים הללו חושפים, זה בעצם תוספת למסמכים שפורסמו בעבר, אבל הפעם אנחנו שומעים סיפור שהוא מוביל אותנו לסיפור רחב יותר. אנחנו שומעים בעצם על סיפורה של אישה בת 28 שעבדה בעבר כזבנית ומנקה בחנות, בגיל 28, בשנת 2003, היא פתאום הופכת להיות הבעלים של דירת פאר במונטה קרלו, ממש מעל הקזינו היוקרתי, דירה מאוד מאוד יפה ויוקרתית, עם שני מקומות עם חנייה ועם בריכה.
אם יש לך קשרים איתה, תגיד לה שבסביבות אפריל בשנה הבאה, אני רוצה שם את המרפסת, כי אני מת על הפורמולה 1, ואני רוצה לראות את המרוץ משם.
אני פשוט אחבר ביניכם.
אין בעיה.
ובקיצור, החקירה הזאת של הפרטים של מסמכי פנדורה, נברו, ומתברר שמחורי אותה רכישה עומדו בעצם שתי חברות שרשומות במקלטי מס. צריך לזכור שמונקו בעצמה היא מקלט מס מאוד מאוד ידוע לעשירי
הרבה
העולם.
מאוד, הרבה מאוד ספורטאים מולטי מיליונרים, בעיקר נהגי מרוצים וכוכבי כדורגל, הרבה רשומים שם כאזרחי מונקו.
נכון, ולא רק, יש שם עשרות חברות שמעניקות שירותים לכל מי שרק רוצה בכך, זה כולל כמובן לא מעט אילי הון רוסים, שמשאירים שם סכומי כסף לא קטנים, ובעצם המסמכים הללו חושפים שאותן חברות רכשו את הדירה הזאת בשנת 2003, אבל למעשה הבעלים האמיתיים של הדירה הזאת היא אותה אישה, שעונה לשם סבטלנה קריבונוגיך, והאישה הזאת לפני שנה, אנחנו לומדים מתחקיר של אתר תחקירים עצמאי רוסי ברוסיה, שהאישה הזאת על פי אותו דיווח הייתה בעצם המאהבת של הנשיא פוטין. הם הכירו על פי אותו תחקיר באמצע שנות ה-90 בסן פטרבורג, כשהוא בעצם עבד שם כראש מחלקת קשרי החוץ של העירייה, והם הכירו ונפתחה ביניהם, החלה ביניהם מערכת יחסים אינטימית, ועל פי
על
אותו תחקיר...
על איזה תקופה אנחנו מדברים?
כי אנחנו מדברים על אמצע שנות ה-90.
נראה לי שהוא בטופ של ה...
לא, אנחנו מדברים על אמצע שנות ה-90, כשהנשיא פוטין אז כמובן עדיין לא נשיא, והוא עובד אז אחרי פרישתו מהקג"ב, הוא עובד בעיריית סן פטרבורג, בתור האחראי על מחלקת קשרי החוץ, הקשרים הבינלאומיים, והוא זה תפקיד שפותח לו כמובן המון המון דלתות, והוא ממלא אותו בהצלחה רבה.
כמו שפוטין יודע, כמו שאנחנו יודעים עליו.
כן, והתחקיר הרוסי בעצם מציין שבאותה תקופה הוא מכיר את אותה אישה, סבטלנה קריבונוגיך, וכאן נוצר החיבור בעצם בין הדברים, משום שהתחקיר של מסמכי פנדורה חושף שהדירה בעצם נרכשת בשנת 2003, וזמן לא רב לאחר מכן, סליחה, זמן, הדירה נרכשת כמה חודשים בלבד, אחרי שאותה גברת היא הולדת בת, ועל פי התחקיר הרוסי, הבת הזאת ככל הנראה ביתם המשותפת של הנשיא פוטין ואותה סבטלנה קריבונוגיך, ולאחר מכן האישה הזו מתחילה לצבור נכסים מאוד מאוד רבים, והונה הולך ועולה עד שהוא מגיע לשווי של בערך 500 מיליון דולר, זה כולל דירות ובתים במקומות מסוימים.
היא מוכשרת, יש את זה כמוכשרת.
וזאת אכן השאלה, כיצד ייתכן שאישה צעירה כל כך מצליחה לצבור כל כך הרבה נכסים? זו השאלה. והתשובה שמוענקת מהבחינה הזאת, היא בעצם שזה הכל נובע כמובן מקרבתה, כפי שאנחנו למדים מאותו תחקיר לנשיא פוטין, והסברה הגדולה יותר היא שההון הזה שבעצם רשום על שמה, ובאמצעות חברות במקלטי מס, הוא בעצם לא באמת שלה, אלא שייך לו.
שזה נחמד מאוד, רק שאני זוכר שיש גולה איש אופוזיציה, נבלני, נבלני נכון, זה השם? שרק חזר באחרונה ונחלה,
נבלי,
והוא, כן, סליחה?
נבלי. נבלני, כן.
והוא בעצם אמר פחות או יותר עם אותם דברים, עם איזו טירה עצומה, ובעצם חצי עיר שפוטין בנה לעצמו, גם בכספים שבאיזושהי דרך הגיעו אליו.
נכון.
זאת אומרת, זה לא נופל על קרקע לא בשלה,
לא, צריך להבין, לכאורה הפרט הפיקנטי פה, בשילוב עם התחקיר הרוסי, הפרט הפיקנטי שמסמכי פנדורה בעצם מאשרים את אותו תחקיר רוסי שנערך לפני שנה, הם מאשרים קודם כל את העובדה שככל הנראה מדובר אכן באישה שהיו לה יחסים אינטימיים עם הנשיא פוטין, והוא גם מאשר את העובדה שככל הנראה יש להם גם בת משותפת שהיא היום בת 18 וחצי, קוראים לה לואיזה רוזובה, יש לה אפילו חשבון אינסטגרם, והיא שומרת כמובן על הפרטיות שלה ועל החשאיות שלה, ולא מוכנה להתייחס לכל העניין לסוגיית מי הוא האבא, אבל מעבר לכך צריך להבין, הסוגיה היותר גדולה היא עוד דוגמה לאופן שבו בחירי ממשל ברוסיה, וזה נכון לבחירי ממשל רבים במדינות העולם, בעצם עושים שימוש בחברות במקלטי מס, שעושות להם בעצם את העבודה, ומחזיקות להם את הנכסים באמצעות אנשי קש, אם תרצה, אנשים שונים, כשהנכסים האלה בעצם הם הבעלים האמיתיים של הנכסים האלה.
כן, אפשר רק להעיר שלא כולם באמצעות אנשי קש, זאת אומרת, נדמה לי שכשדיברו על החשבון של נתניהו ג'רזי, הוא לא הכחיש, הוא רק אמר, סגרתי אותו, אבל זה היה על שמו, ובמקרה של ניר ברקת, גם אין הכחשה, אבל הוא אמר שהוא הביא את זה בנאמנות עיוורת לאחיו, ובמקרים אחרים, שוב, ברגע שיש את המקלטי מס האלה, ואנחנו מכירים את זה, אמריקאים משתמשים באימא, באמאס, ובקריבים, יהיה קיימן וכאלה, לא לשלם מיסים או להעביר כספים.
כן, אבל פה אנחנו מדברים, צריך להבין שפה אנחנו מדברים על היקפים ומדדים אחרים לגמרי, אנחנו מדברים על באמת סכומי עתק, על נכסים בשווי מיליארדים.
מיליארדים.
ולכן פה יש כמובן צורך קודם כל להסתיר את העובדה שאותם אנשים, ואני לא מדבר כרגע בהכרח על הנשיא פוטין בעצמו, אלא שורה שלמה של אנשים בכירים בפוליטיקה הרוסית ובממשל הרוסי, וגם אנשי עסקים כמובן מאוד מאוד בכירים, שיש להם את הנכסים הללו, קודם כל הם רוצים תמיד לשמר את האופציה של נכסים והון מחוץ לרוסיה, דבר ראשון. דבר שני, זה מאפשר להם כמובן...
מי כמוהם מבין למה?
וזה דבר שני, זה מאפשר להם כמובן לשלם משמעותית הרבה פחות מיסים, ודבר שלישי, זה מאפשר להם, עם רצונם בכך, להסתיר את העובדה, שהם הבעלים האמיתיים של אותו
חון ומחסים. אבל אני חושב שאתה מחמיץ פה משהו אחד בסיסי, אנשים שהם שכירים בממשלה, או אפילו יועצים בחברות, או בעלי מניות בכל מיני, זה לא אנשים שאמורים להרוויח סכומים כאלה, זאת אומרת, מעבר לסיפור של להרוויח טוב, לצורך העניין חברת הייטק, אם זה המקרים שאנחנו מכירים מפה, או מישהו אחר שנתן ייעוץ בכך וכך מאות אלפי דולרים בפני שנים, אז זה סכומים שפחות יותר מדווחים, ואתה אומר בסדר, הוא רוצה לשלם פחות מס, זה מגעיל, אבל נניח שזה לגיטימי. במקרה שאתה מדבר פה ברוסיה, מדובר פה על כסף שבן אדם נורמלי לא יכול להרוויח, סתם כך?
נכון, אין שום סיכוי בעולם.
זה העלמה יותר מאשר פחות מס.
זה בעצם סוג של...
גניבה?
רצון להסתיר את העובדה שאותו איש הוא הבעלים של הנכסים האלה, מכל מיני סיבות.
מה אומרים על זה ברוסיה? כי אנחנו רוצים שהפינה תהיה קצובה, ואנחנו מנסים קצת להיות גם פיקנטים, אבל גם מעשים. איך זה מתקבל שם?
אני אענה לך כמעט באופן מייאש. פרט לאתרי האופוזיציה, שמדברים על הסוגיה הזאת, את האזרח הקטן, הדבר הזה פשוט לא מעניין. קודם כל, כי הוא כל כך רגיל לזה ומכיר את זה. והוא רואה בזה גזירת שמיים שכמעט בלתי אפשרי לשנות אותה.
זאת אומרת, אני אשאל את זה אחרת, האם זה משנה משהו? זה יכול לסכן באיזושהי דרך מישהו, את פוטין או מישהו מהסביבה הזאת של האוליגרכים או אוליגרכים חסויים, סמויים, איך שנקרא לזה?
לא, 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 ואני אגיד לך גם בקצרה למה. הדבר הזה זה לא דבר חדש, זה התחיל הרבה לפני פוטין וכנראה יימשך גם הרבה אחריו, ואתה יכול ללכת אחורה, גם לתקופה של האימפריה הרוסית, הקיסרות הרוסית, הצארים, הדברים האלה לא חדשים, והציבור הרוסי ברובו, כל כך, מפנים את זה באופן כל כך עמוק, עמוק עד ייאוש, וזו הסיבה שאני לא רואה למה משהו
משתנה. אבל המהפכות הגדולות, התרחשו בעקבות זה ש... שחיטת, שחיטת, שעת השחיתות הוקדשה ובאיזשהו שלב, אם זה היה במהפכה הצרפתית, במהפכה הרוסית, זאת אומרת, מתי שהורידו להם את הראש, הרי סיפורי הרצח והשחיטה של הצאר ומשפחתו זה סיפורים ידועים.
זה נכון, השאלה אם אנחנו נמצאים היום, מנקודת הזמן הנוכחית, במצב הזה, אתה יודע, יש כאלה שיענו לך שממש רחוקים, ויש כאלה שיענו לך שאנחנו יותר קרובים, אני בכל מקרה חושב שאנחנו לא בנקודה הזאת היום, ואני לא רואה את הדברים קורים בגלל הסיבות, בגלל הנקודות הספציפיות האלה.
זאת אומרת, מהרבה מאוד בחינות רוסיה מושחתת, המנהיגים וראשי המשק מושחתים, כולם יודעים את זה, ולאף אחד אין הרבה מה לעשות בעניין.
כן, פחות או יותר סיכמת את זה יפה. זאת אומרת, בגדול, מה שהיה הוא שיהיה, אלה לא דברים חדשים. צריך להבין את זה.
טוב, תשמע, אני יכול רק להתעודד שפה, גם אם עושים את הדברים האלה, כנראה שעושים את זה הרבה יותר בקטן. אני גם לא בטוח שיש כל כך הרבה אושר לחלק. זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו לא רוסיה, ולא אמריקה, ולא, אפילו לא ירדן. אני לא יודע בדיוק מאיפה הוא מביא את כל הכספים האלה, המלך החביב שממזרח לנו. אבל עובדה שזה קורה. מה אני אגיד לך, עוד סיפור אחד מרוסיה שבסופו אנחנו נשארים עם אותו ייאוש, השלמה, אתה תבחר את המילה הנכונה.
אני חושב שאנחנו מסקרים את המציאות ומנתחים אותה.
כן, זה נכון.
וצריך לומר, זו המציאות, אגב שוב, כמו שאמרת, וזה חשוב להבין, זה לא רק ברוסיה, זה קורה גם במדינות דמוקרטיות, יש גילויים במסמכי פנדורה, לא מעט מנהיגים דמוקרטיים, שיש להם נכסים רשומים באלף ואחת קומבינציות מוזרות ומורכבות ומתוסבכות ומפותלות, בדיוק מאותן סיבות אגב.
מה, גרישם עשה מזה קריירה, הרבה מאוד ספרים נכתבו על הסיפור הזה של מקלטי המס ועל עברות הכספים, שלא לדבר על סיפורי מלחמה הקרה, שגם שם אנשים איכשהו בכל מיני דרכים הצליחו להעלים הרבה מאוד סכומים אדירים שהיו אמורים להיות, אתה יודע, לשמש את המלחמה, אבל בעצם הלכו לכיסים פרטיים. כשיש כסף, מישהו שם עליו את היד, ככה זה עובד. בסדר יאיר, אז זה היה כרגיל מעניין, לא מעודד במיוחד, אבל טוב, נו, מה, זה מה שיש.
לא, 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 אנחנו לא הבטחנו שזה יעודד.
לא, לא, לגמרי לא, לגמרי לא. טוב, אתה יודע, אנחנו יודעים מה חושבים עליי בסביבה, אז... אז אנחנו לא נקלקל את הרושם הזה. אוקיי, אז בינתיים עד כאן בית רוסיה, ואנחנו ניפגש, אני מניח שדי בקרוב בעוד בית רוסיה, אבל גם אולי בבתים של מדינות אחרות, כי זה הולך ומתפתח. אז בינתיים להתראות.
תודה.
ביי.
ביי.